מסכת מועד קטן דף י. ההדיוט תופר כדרכו. למד במשנה, אדם שיש לו בגד שנקרא והוא צריך את זה לחג, אז אם הוא אדם רגיל, הדיוט, אז הוא יכול לתפור בלי לעשות שינוי, אבל האומן מחליב. והערת הגמרא, הכי דמי הדיוט, מי נקרא הדיוט, מי נקרא אומן? אמרי דבר רבי ינאי, כל שאינו יכול להוציא מלומחת בבת אחת. רבי יוסי בר חיינה אמר, כל שאינו יכול לכוון אמרה בחיפת חלוקו. אז זה רבי ינאי נותנים לכך הגדרה, כאשר האדם תופר, הרי הוא תוחב את המאחת מצד אחד, מוציא אותה מצד שני. וככה עושה עוד פעם ועוד פעם. האומנים הם מכניסים, תוחבים ומועצים, ושוב תוחבים ושוב מוציאים, בלי למשוך עדיין את החוט. ככה עד שהם עושים את זה בכל גודל המחת, עד שכבר זהו, לא יכולים יותר להכניס את המחת, סיימו, ואז מושכים במשיכה אחת, וכל החוט כולו עולה בבת אחת. אדם רגיל לא יעשה את זה, מפני שאם הוא יכניס ויוציא, יכניס ויוציא, יכניס ויוציא, פתאום יראה שבכלל זה יצא תפירה עקומה מאוד. אז לכן הוא כל פעם מכניס מעט ומוציא, ומשתדל שככה זה יהיה בקו ישר. אז אחד כזה שמכניס ומוציא כמלוא גודל המחט, אז אם כן, זה סימן שהוא אומן. אבל אם הוא לא מצליח לעשות את זה, סימן שהוא הדיוט. ורבי יוסי ברבי חיינה אמר, כל שאינו יכול לכוון אמרה בחיפת חלוקו. כלומר, הבגד למטה, כשחותכים אותו, אז יש הבדים, חוטי השתי, אז זה יכול להיפרם. מה היה דרכם לעשות? לוקחים חתיכת בד אחרת, ולמשל, הגודל שלה ככה 4 סנטימטר, למשל, מקפלים אותה. חצי שמים בצד החיצון, וחצי שמים בצד הפנימי. עושים זה כעין שפה כזו, על כל הבגד מסביב. עכשיו, למשל, אמרתי שזה הגודל שזה 4 סנטימטר. צריך שזה יהיה גודל אחיד. 2 סנטימטר על גבי הבד מבחוץ, לכל האורך 2 סנטימטר. אתה יכול לעשות סנטימטר אחד, אבל צריך גודל אחיד. אז אחד כזה שהוא שם את האמרה ומצליח לתפור את כולה בקו ישר, אז זה נקרא שהוא באמת אומן. אבל אחד כזה שהוא במקום אחד אתה תראה אותו עושה בחוץ של סנטימטר, פתאום אתה תראה שזה ירד למטה, וכאן זה רק סנטימטר אחד, אז יש 2.5 סנטימטר. אז אם ככה סימן שהוא לא אומן. הרמב״ם עליו השלום כותב את שתי הדברים האלה בהגדרה אחת. כל שאינו מהיר בתפירתו, הרי זה נקרא שהוא איננו אומן. הוא נקרא אדיוט. והאומן מחליב. אדם שהוא אומן וקרא לו צריך תפור בגד בחלום העד, מה יעשה? אז מחליב. מה היא מחליב? רבי יוחנן אמר, מפסיע. רבה בר שמואל אמר, שיני כלבתה. רבי יוחנן אמר, שיעשה רווח בין תפירה לתפירה. זה נקרא מפסיע, כמו פסיעות שלו שהן רחוקות. ואילו אבא שמואל אמר שיני כבטה, כמו השיניים שלו שהן לא ישרות, אז גם פה את הדבר, תפור את זה בצורה של זיגזג. מסרגין את המיטות למדנו, אז איך היו המיטות שלהם? היה מוט עץ מכאן לאורך, מוט עץ מהצד השני, גם כן לאורך. ומוט לרוחב מראש המיטה, ומוט לרוחב בסוף המיטה. היום שמים באמצע דיקט, זה לוח עץ, ועליו שמים את המזרון. אז היו עושים אחרת. גם בארץ לעבר היה דבר דומה לזה, נקרא מיטות של הסוכנות. אז יש את המוטות האלו, אז מהמוט שבראש המיטה, עד המוט שברגלי המיטה, לוקחים חבלים לאורך, כל 10 סנטימטר עושים חבל, ואחר כך עושים לרוחב של המיטה, גם כן מהמות שעומד לאורך, המות שעומד לאורך, עושים ככה לרוחב, חוטי שתי וחוטי ערב, ועליהם שם את המזרון. זה היה ככה עשייה של המיטות שלהם. אומרת המשנה, בחול המועד, אדם שנזקק לכך, מסרגין את המיטות. למדנו במשנה שאת הדעות. בדף ח' עמוד ב', למדנו שמה, מסרגין את המיטות, רבי יוסי אומר, ממתחין, רק למתח מותר ולסרג זה אסור. שואלת הגמרא, מה מסרגין ומה ממתחין? כי אתה רב דימי אמר, פליגי בן חלק ובזה שני חכמים בארץ ישראל, רבי חייא בר אבא ורבי אסי ותרוויהו, שני החכמים האלה הם אומרים את דבריהם בשם חזקיה ורבי יוחנן. אז מה אמרו רבי חייא בר אבא ורבי אסי, מה נחלקו? אחד אמר, מה זה מסרגין שתנא קמא התיר שתי וערב לעשות גם את החבלים לאורך וגם את החבלים לרוחב? וממתחין מה שאמרנו שרבי יוסי אמר מותר רק למתח בלבד ולא לעשות לסרג, כוונה היא רבי יוסי מתיר רק לעשות חוטי שתי בלא חוטים לרוחב, זה בדוחק אפשר לשים על זה את המזרון. ואחד אמר מסרגין שתי בלא ערב, לא גם תנא קמא שהתיר לא התיר אלא דווקא שתי בלא ערב. וממתחין רפי דעת רבי יוסי מותר רק למתח, דהיינו שאם היה רפוי ומתחו לפרוס מחדש חוטיים אפילו רק שתי בלבד זה אסור. כל מה שרבי יוסי אמר, מה זה ממתחין? למתוח, שהיה כבר חוטים אלא שהם נפלו ממילא המזרון הוא שוקע קצת, זה רבי יוסי התיר למתוח את החוטים, אבל להשים חוטים חבלים חדשים זה אסור. מחשה הגמרא איני, וכי כך והתענה רב תחליפה בר שאול ושבין שאין מפשילין חבלים לכתחילה ביש נמה למאן דאמר מסרגין שתי וערב או מתחין שתי בלא ערב, היינו כתענה רב תחליפה בר שאול שבין שאין מפשילין חבלים לכתחילה אלא למאן דאמר מסרגין שתי בלא ערב ומתחין שאם היה רפוי היה מתחו השתה שתי וערב, אמרת לה חבלים לכתחילה מבעיה קשיה. אומרת הגמרא קשה, יש ברייתא שכתוב רב תחליפה בר שאול אמר ושבין, מה זה שבין? כלומר גם לפי דעת תנא קמא אסור לאדם להפשיל, כלומר לייצר חבלים בשביל לסרוג את המיטה. גם תנא קמא שאמר מסרגין, אבל לייצר חבלים להפשיל אותם זה אסור. אומרת הגמרא בשלמה לפי מי שאומר שתנא קמא שאמר מסרגין, מה הכוונה? שמותר לעשות חוטי שתי והערב מותר לעשות גם חבלים לאורך גם חבלים לרוחב, היה עולה בדעתי לומר שמותר גם לייצר את החבלים האלו, לקלוע אותם גם כן יהיה מותר. אז זה רב תחליפה בר שאול אומר לא, ושבין גם תנא קמא מודה לייצר חבלים זה אסור, מובן מה הוא צריך לחדש. אבל אם אתה אומר לי שתנא קמא שאמר מסרגין כוונתו רק חוטי שתי בלא חוטי רוחב, כלומר בקושי התיר לך משהו, בקושי התיר, אז אם כן היה וכי עולה על דעתי לומר שתנא קמא יתיר לייצר חבלים שעד שהוא צריך את החליפה לומר שזה אסור, פשיטה שזה אסור, אפילו הזכותים לאורך ולרוחב אסור, זאת אומרת רק שתי בלבד לא גם שתי וגם ערב. אז אם כן, קל וחומר שתנא קמא יאסור לייצר את החבלים, אם כן מה רב את החליפה הוא צריך להשמיענו את הגמרא קשיא. אבל הגמרא מוסיפה עוד קושיא, אמר לרבי נחמן בר יצחק לרבי חייא בר רבין מכאן למאן דאמר מסרגין שתי בלא ערב והתנן, רבי מאיר אומר המטפא מי שיסרוג בה שלושה בתים. איך יכול להיות בכלל שיהיה אמורה שאומר מה כוונת תנא קמא שאמר מסרגין מותר רק חוטי שתי אבל לא לרוחב, איך ייתכן דבר כזה? והרי כתוב לגבי מסכת כלים, שמה יש לנו כלל, כלי משעה שהוא הסתיימה מלאכתו אז הוא מקבל טומאה, אבל פחות מזה הוא לא מקבל טומאה כי הוא לא ראוי בכלל לשימוש. כתוב שמה מתי המיטה נחשבת כלי שאפשר לישון בה אפילו בדוחק, אם האדם החליט טוב אני אוכל לישון על זה, אם זה לא ראוי אז זה לא איזה, זה בטלה דעתו. מתי זה נקרא שהמיטה נעשית ראויה ומלא יכולה לקבל טומאה? אומר רבי מאיר המיטה משסרוג בה שלושה בתים, כלומר בשלושה מקומות הוא שרג שם, אז מלא אפשר בדוחק להשים את המזרון שלו ייפול, אם שם שלושה מקומות בהתחלה באמצע בסוף אז אפשר בדוחק לישון. אבל הוא אומר שלושה בתים, הוא לא אומר שלושה חבלים, שלושה בתים, כשאתה אומר בית משמעותו שעשית באותו מקום גם שתי וגם ערב, ואם כן כיוון שרבי מי אומר שלושה בתים זה נקרא לסרוג, משמע שבלי זה בלי שתי וערב זה בכלל נקרא מיטה. אז אם כן איך אתה אומר לי מה שתנא קמא כאן אמר מסרגין הכוונה היא רק שתי בלבד לא אפילו רבי מאיר אמר שזה לא נקרא כלי, אלא עד שאדם יעשה שלושה בתים, בא הבית, כוונה כאשר דבר מחובר, זה נקרא בית אחר, זה נקרא סתם פריסה של חבל. אומר שלושה בתים, משמע בשלושה מקומות, עושה לך צורה של בית, חיבור, חיבור, חבלים לשתי ולרוחב, אז אם כן, משמע אמינה, שזה נקרא מסרגין. אז אם כן, איך מי שאמר שמסרגין הכוונה חוטה שתי בלבד? אומרת הגמרא, אלא כי אתה רבין, כשרב דימי אמר שנחלק הוא גם בפירוש של מילה מסרגין. אבל לאחר מכן הגיע רבין מבבל, מארץ ישראל לבבל, ואמר לו, לא, השמועה שרב דימי אמר לא מדויקת לגמרי. ואני אדייק, במסרגין כל עם על הפליגי לשתי וערב, אלא כי פניגי ממתחין. מור סבר מתחין שתי בלו ערב, ומור סבר שאם היה רפוי ממתחו. במסרגין אתה צודק. לכל הדעות תנא כמה שהתיר לסרג, כוונה היא גם שתי וגם ערב. אבל רבי יוסי שאמר ממתחין, רק למתוח מותר, אבל לסרג אסור, זו הייתה השאלה. מה הכוונת לממתחין שהתיר רבי יוסי? וזה נחלק המורים. אחד אמר, התיר אפילו לעשות חוטי שתי, בתנאי שלא תעשה ערב, זה כבר נקרא מסרגין, רבי יוסי אוסר את זה. ואילו חברו אמר לא, גם לעשות חוטי שתי זה אסור. אז מה הוא התיר רבי יוסי? שאם כבר היו חוטי שתי, חוטי ערב, הכל היה. רק שניהם נפלו במשך הזמן, נפלו מעט. אז הוא אוסר. אז מה הוא אומר? ממתחיל, מה זה מתחיל? כלומר מותר לאדם למתוח אותם, לחזק את הקשר, שיהיו עומדים חזק, שהמזרון יעמוד עליו יפה. מטיבי, מסרגין את המיטה, ואין צריך לומר שמתחין דבר רבי מאיר. רבי יוסי אומר, ממתחין, אבל לא מסרגין. ויש אומרים, אין מתחין כל עיקר. משלמה למאן דאמר מתחין, שתי בלא ערב, הן דעתו שאומרים להפלוגי. אין למאן דאמר שאם היה רפוי מתחו, ליש אומרים מתחון המילה. אין, כיוון דאפשר למליה במנה, לא תרחינן. אומרת הגמרא, בוא תשמע קושייה, גם לפי הפירוש הזה. הרי מה אמרנו עכשיו? יש מחלוקת בדעת רבי יוסי. האם רבי יוסי מתיר לעשות חוטי שתי בלבד, או שגם את זה רבי יוסי אוסר? כל מה שהוא יתיר למתוח, אם יש כבר חוטי שתי, מותר למתוח אותם. כמעט הגמרא כתוב בבריתא, רבי מאיר אומר מותר לסרג. רבי יוסי אומר, לא, לסרג אסור, למתוח מותר. ויש אומרים, מחמירים יותר מרבי יוסי, שאומרים גם למתוח אסור. ותגמר רבי שלמה, אם תאמר לי שרבי יוסי שיתו למתוח כוונה לעשות חוטי שתי בלבד, אז מובן, הוא מתיר חוטי שתי, יש אומרים, אומרים לא, גם זה נקרא יצירת כלי בחול המועד, וזה אסור. מובן מה הסבר שלהם להחמיר. אבל אם אתה אומר לי שמה הכוונה למתוח, רק לקחת את החוט הקיים שם במיטה, את החבל הזה, ולמשוך אותו שיהיה יותר מתוח, לא מובן, למה יש אומרים האלה מחמירים? למה זה אסור? מה בכך? מה עשיית מלאכה שיש פה? למה יש לאסור בזה? לא מובן. עונה הגמרא, אין, כן, יגיד לך החכם הזה, מה הכוונה ממתחין שרבי יוסי התניר רק למתוח את החבל? ויש אוסרים, אוסרים גם את זה, למה? אומרים, נכון שזה לא מלאכה גדולה וכבדה, זה לא יצירת כלי, אבל זה מלאכה שלא נצרכת לחול המועד. למה? כי נכון, כשזה החבלים נופלים ואתה שם את המזרון, אז המזרון לא בקו ישר, לא נוח, יכול לעשות כאבי גב. אבל מה הבעיה? תיקח לך איזה בגדים או איזה דברים במקום שהחבל נופל למטה, תמלא אותו, אומר לה ידי כך כל החבלים יהיה להם קו ישר, ואז עד תשים את המזרון, זה לא נורא, אפשר להסתדר בחול המועד, לא צריך למתוח. למרות שזה לא מלאכה גמורה, גם כן יש אוסרים האלה מחמירים בדבר. מתניתין, מעמידין תנו וחיריים וריחיים במועד. רבי יהודה אומר, אין מחמשים את הריחיים בתחילה. דיינו, עכשיו מדברים לגבי כלי אכילה. צריך לדעת מה שאומרים כאן, אנחנו מסבירים לפי פירוש אחד של הפירוש מיחס לראשי, או ראשונים שונים, אבל להלכה יש הרבה פירושים שונים בסוגיה. שרוצה לדעת הלכה למעשה, צריך לדעת, יש קולות בעינים האלו של כלי אכילה, אבל אנחנו קוראים ומסבירים לפי הפירוש שנמצא כאן על הגמרא, הפירוש המיוחס לראשי. מעמידים תנור וריחה וחיריים, דהיינו, מותר לאדם לייצר תנור וחיריים בחול המועד. התוספות כאן חולקים אומרים לא, לא הכוונה היא לייצר ממש, אלא הכוונה יש לו כבר תנור וחיריים, רק הם מטלטלים. אז כאשר אדם רוצה להפות בהם, אז לוקחים תנור וחיריים, בונים למטה קצת איזה טיט, כדי שהחום לא יצא מהצדדים, זה נקרא להעמיד. אבל ממש להביא חול ולייצר תנור וחיריים, לפי דעת הצוות זה אסור. וכן, ריחיים במועד גם כן, מותר לאדם להעמיד אותם. רבי יהודה אומר, אין מחבשין את הריחיים בתחילה. מה זה מחבשין? הגמרא תכף מצביר. גמרא, מה מחבשין? רבי יהודה אמר, מנקה ריחיה. רבי חייל אמר, בת עינה. איך, מה זה ריחיים? היה לוקחים שני אבנים, אבן על אבן, והם סובבים אותם. האבן הזאת של למעלה, עושים בה הרבה חורים חורים קטנים. חורים קטנים, בגודל ככה חצי אצבע, ככה קטנה, חורים חורים כאלו, ואז הגרעינים הם נתפסים שם, ואז הם נשברים על ידי סיבוב האבן. עכשיו לפעמים מרוב הסיבובים, סיבובים, סיבובים, על ידי כך אותם חורים שהיו באבנים האלה, הם כבר השתפשפו ונהיו חלקים. כמו סכין, יש בזה פגימה, אתה משפשף אותה על האבן, כבר הפגימה עוברת. גם זה, האבנים האלה, החורים האלה, מרוב השפשוף, האבן עצמה כבר נשחקה, ניתה חלקה. אז מה עושים? מנקר החיה, מותר עוד פעם לעשות שם כל מיני חורים קטנים, כדי שיהיה אפשר לטחון. ואילו רבי חייל אמר, בת עינה, כלומר, כאשר יש אבן של הריחיים למעלה, אבל איך יכנסו החיטים? צריך לעשות למעלה חור, עיגול, במרכז של האבן למעלה, ועד איזה אפשר להכניס תוך המחיטים, כדי שישר לתחון. זה נקרא בת עינה, כמו עין, עושים שם. מטיבי, מעמידים תנור וחיריים במועד, ובלבד שלא יגמור מלאכת הנבירה רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, מותר להעמיד תנור וחיריים, אבל לא יגמור את זה עד הסוף כדרכו בחול, אלא ישאיר מעט כדי שזה יהיה משהו בשינוי, שלא נגמרה מלאכה, עד אחרי חול המועד יגמור אותם. אחרי אומרים, אף יגמור, עושה אוכל, בלב הכי יתן לך להעמיד תנור וחיריים, תעשה את זה עד הסוף מושלם. רבי יהודה אומר משמות, כמו שרבי אליעזר, מעמידים את החדשה, אם יש לאדם ריחיים חדשות, מותר להעמיד אותם, וגם מחבשים את הישנה. ויש אומרים, אין מחבשים כל עיקר, כלומר, לפי דעת רבי יהודה, את הישנה מותר לחבש, את החדשה אסור, אבל לפי דעת יש אומרים, גם ישנה אסור לחבש. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, מה זה מחבשין הכוונה אם נקריא ריחיה? זה הפירוש של רב יהודה למעלה. האם דמשכחת לבישנה? זה מובן שבישנה, גם בישנה, גם בחדשה, יש לפעמים שאין שם חורים, אז צריך לעשות נחורים, חורים חורים כאלו. אלא למאן דאמר בת עינה, ישנה בת עינה למלאה, לא נקרא בעיל ערבוכי תפי פורטה. נגמרא אלא לפי מי שאומר, שמה הכוונה? למחבש, הכוונה היא שעושים חור כדי להכניס בתוכם את החיטים. אם זו ישנה, מה שאיך לומר לעשות בחור? הרי עד עכשיו כשהשתמשו באיכל שהוא ודאי שיש שם חור במרכז, ודאי שהוא גם לא נסתם. אז אם כן, מה שאיך לומר מחבשים את הישנה? לפי דבריך זה לא מובן. בשלמה בחדשה אפשר לפרש. אבן חדשה, רוצה עושה בחור, זה נקרא לחבש, טוב? אבל בישנה כתוב בו, מה הקשר? עונה גמרא, כן, הכוונה היא שיש אבן הזאת, אבל החור קטן מדי, והוא רוצה לעשות חור קטן יותר גדול, שיכנסו יותר חיטים, כשכה יתחון יותר מהר, זה הכוונה היא. מחבשים את הישנה לפי דעתו. רב הונה, שמע אלי ההוא גברה דקה מנקר רחיה בחולד מועדה. רב הונה שמע את אותו אדם, שהוא עושה ככה בריחיים, שהוא עושה שם שבירות, מנקר אותם. אמר, מנה התחיל גוף אה, כמה חיל חולד מועדה. הגוף שלו יהיה מחולל, בגלל שהוא חילל את חול המועד. למה אומרת הגמרא, למה ככה אמר? כי הוא סבר לה, כי יש שומרים, הוא סבר כדעת יש שומרים. בבריתא, שומרים אין מחבשין כל עיקר, דהיינו שלא עושים את החורים האלה בכלל בחול המועד, אפילו לא בישנה. אומרת הגמרא, דרש רב חמה, נוקרין רחי מועד, רב חמה סבר להתיר, ודרש ברבים, שמותר נקרי רחי מועד. שום רבי מאיר אמר, אפילו סוס שרוכב עליו, וחמור שרוכב עליו, מותר לתות ציפורניים בחולו של מועד. למה? מפני שאם לא קחים לו את הציפורניים שלו, לא גוזזים לו אותם, אז מן הוא לא יכול ללכת הרבה. אז הוא לא יכול ללכת, ואדם צריך ללכת ממקום למקום. הליכה שאדם ממקום למקום בחול המועד, זה נקרא צורך המועד. ולכן מילה, מותר לאדם לעשות את זה. אבל חמרה דרחיה, לא. אבל חמור של רחיים, זה לפי דעתו, הדבר הזה הוא אסור. למה? כי חמור של רחיים, מה זה עושה? קושרים אותו לרחיים, וחמור מסתובב, ועל ידי כך מסתובב את אבני הרחיים. זה, גם אם יש לו ציפורניים והוא לא יכול ללכת מהר, לא יכול ללכת הרבה, בכל מקום את הסיוב הזה יכול לעשות. אם כן, הגזיזה של הציפורניים שלו בחול המועד, זה לא צורך המועד, ולכן דבר הזה זה אסור, מלאכה ואסורה. אבל אומרת הגמרא, רב יהודה, שרים משקל תופרה לחמרה דרי חיה. רב יהודה, כלומר, כיוון שזה צורך האוכל נפש, מותר לעשות את זה, שיהיה נוח לחמור, להסתובב ולעשות, לכן גם חמור של ריחיים, מותר לקחת את ציפורניו, גדול ציפורניו בחול המועד. וכן, מתיר רב יהודה לא קומי ריחיה, להעמיד ריחיים, ולמבנה ריחיה, גם לבנות ריחיים, גם כן הדבר הזה מותר. ומבנה אמת ריחיה, מה זה מבנה אמת ריחיה? דהיינו את העץ למטה, שהיה מסגרת העץ שעליה היו מעמידים את אבני הריחיים, גם זה לפי דעתו מותר. ובבני אוריה, כוונה היא אומר, בפרוש מחסדי ראשי, לבנות רפת בקר, לבנות הרפת. יש פרשים שאומרים לא, לבנות ממש זה אסור. אלא הכוונה היא, אם היה העץ קיים, העץ קיים, רק רוצה להעמיד אותו, רק זה בלבד, מותר. רב שרה לסאורקוס היה התיר לסרוק את הסופעים הסוס, הוא הולך מקומות והוא כולו מתנף, מלא יש עליו תינופת על גופו, מצער אותו, וגם אדם הולך עם סוס כזה מתנף, אז הוא התיר לסרוק את הסוס שמסירים מעליו את כל התינופת שיש על גופו. ומבנה הקרפיטה, גם כן התיר לבנות את האבוס של הסוסים, גם כן מותר לשים שמה. ומבנה אצטבה לבנות ספסד, גם כן מותר. כל הדברים שצורך גופו במועד מותר. רבה התיר למשקל דמה לבהמה, מותר להקיז דם לבהמה בחול המועד. אמר לו בית הנמסי הלך, מקיזין דם לבהמה, והם מונעים רפואה לבהמה בחולו של מועד. רבה שרה לקסקוסי קרמה, מה התעמה? מה עשה הדיוט הוא? כותב על כך הפירוש מיוחס לראשי. מה זה קסקוסי קרמה? כוונה היא, יש שם איזה בגדים כאלה שעושים להם גיהוץ. אז אומר זה מותר בחול המועד, אם זה לצורך המועד, דבר הזה מותר. יש פירושים שונים, מה זה קסקוסי קרמה? פירוש מיוחס לראשי כאן מפרש. אמר רב יצחק ברמי, אמר רב חסדה, קטורי בירה אסור, מה יטעמה? מה עשה אומן הוא? היו עושים איזה צורות של, כן, צורות של קמטים כאלו בבגדים, מה שנקרא כפלים. לעשות כפלים כאלו בבגד, לייצר כפלים כאלה, זה נקרא מעשה אומן, והדבר הזה אסור. אמר רבה, מה דמתקיל הרעה? אדם שהוא מסיר כל מיני מכשולות, אבנים שיש לו בקרקע. למה עושה את זה? עד עתה דוודרי שרי, עד עתה דרעה אסיר, הכי דמי, מוליה במוליה בנצה בנצה, עתה דוודרי שקל. עתה דוודרי שקל מוליה ושדה בנצה, עד עתה דרעה נבהר. אדם שיש לו שמה בתוך העפר אצלו, והוא, יש שמה איזה גומות, ויש איזה תלוליות של עפר, גבשושיות של עפר, אם הוא מסיר אותם, מפני שהוא רוצה במקום לדוש את החיטים, כדי לטחון אותם לצורך המועד. אז אם הוא עושה את זה בשביל כך, זה מותר. אבל אם הוא עושה את זה בשביל שאחר כך יוכל לזרוע, זה אסור. לא מספיק המחשבה שלך שאתה עושה את זה במחשבה בשביל להתכוון לדוש כאן. אלא צריך גם כן שהדבר הזה יהיה ניכר מתוך המעשים שלך, שזו המטרה. ולכן איך יהיה ניכר? אז אם האדם למשל, כשהוא עוקר את הגבשושית, הוא שם אותה ליד גבשית אחרת. ממילא נוצר פה גבשושית גדולה, תל גדול של עפר. ולידו פתאום יש מקום נמוך יותר. אדם שעה שבא לדוש, הוא לא, אין לו צורך שכל הקרקע כולה תהיה בגובה אחיד. לא. רק הוא צריך שלא יהיה כאן בגובה נמוך, תכף לידו גובה גבוה, עוד פעם נמוך, גבוה, זה לא טוב. אבל אם כאן יש לך בגובה נמוך, אחרי אמה אחת זה בגובה גבוה, זה בסדר, בשביל אלה שדשים זה לא מפריע להם. ממילא, אדם כזה שוקח גבשושית של עפר, ושם לידה על יד עוד גבשית אחרת, אז הוא עושה, כאן זה נמוך, עוד אמה אחת, מרחק של אמה, זה גבוה, זה בסדר. זה מוכיח שעושה את זה בשביל הלדוש, בדרי, בשביל לגורן לעשות שמה. ממילא הדבר הזה מותר בחול המועד. אבל אם הוא לוקח את הגבשושית והוא שם אותה במקום ששמה גומה, אז הוא רוצה שכל השטח כולו יהיה קו אחד ישר. זה נראה שכוונתו לעשות את זה בשביל לזרוע באותו מקום. אפילו באמת עם איזה כוונתו. כל מקום הדבר הזה אסור. עוד אמר רבה, היימן דזכה זיכה, הדעתה דסריבה שרי, הדעתה דערה אסיר, היכי דמי, שכי לרבה שביך זוטרי, הדעתה דסריבה, שכה לרבה זוטרי, הדעתה דערה, אדם שהוא לוקח מלקט עצים מתוך השדה שלו, אם הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה את העצים האלו בשביל התנור, בשביל להפות ולבשל בהם, זה מותר. אם הוא עושה את זה בשביל לנקות את הגינה כדי שהצמחים יצמחו שם טוב, אסור לעשות את זה בחול המועד. איך נדע? אם הוא לוקח את החתיכות העצים הגדולות ומשאיר את הקטנים, כי זה מראה שהוא רוצה בשביל להשתמש בהם להסקה, ולכן את הגדולים משתמשים בהסקה הקטנים, מה יעשה בהם? אז מן הזה מותר. אבל אם הוא לוקח את כולם, את כל העצים שיש גדולים וקטנים, זה מראה שהוא רוצה להם שינקות את הגינה, כדי שצמחים יצמחו טוב, והדבר הזה אסור. ואמר רבה, היימן דה פתח מגיע להרעה, עתד כברי שרי, עתד הרעה אסיר, איך דמי? פתחת ריבה ואחד מעילה ואחד נתתאר, עתד כברי. פתחת בבד עתד הרעה. התנם הזה, שהוא עושה איזה גומה בתוך השדה. יש שם תעלה של מים שעוברת מהנהר. אם הוא עושה את זה כדי לצוד דגים, איך היו צדים דגים? עושים שם את התעלה מהמים, המים מושכים איתם ביחד גם את הדגים, וזה נכנס לתוך התעלה, הדגים תפסים למטה, והמים נשפחים. אם הוא עושה בשביל לצוד דגים, כדי שלדגים חלום מועד לאכול, זה מותר. אבל אם הוא עשה את זה בגלל שרוצה למלא את הבריכה של המים, כדי שזה ישקר את הסעות שלו, זה אסור. אז איך נדע? הוא אומר, יש שם בריכה של מים. אם הוא שם את הפותח גם מלמעלה, מהבריכה וגם מהצד השני הוא פותח את הבריכה, אז מלא הידי כך הוא רוצה שכל המים כולו נכנס לתוך הבריכה ויוצאים מהצד השני. רק מה הוא עושה עם זה שהדגים לא יוכלו לצאת, אבל המים עצמם נשפחים. עושה זה משהו כרן רשת כזאת, מלא זה ניכר שעושה בשביל הדגים, זה מותר. אבל אם הוא עושה את הבריכה הזאת, פותח את המים שהמים יבואו מהנהר, מהצד השני הוא סוגר אותם כדי שהמים לא יוכלו לצאת, זה מוכיח שהוא עושה את זה בשביל שהוא רוצה את המים האלו בשביל אחר כך יש קצת זאת שלכן רוצה שהבריכה תתמלא במים. דבר הזה אסור לעשות אותו בחול המועד. ואמר רבה, היימן דפסח דקלה דעתה דחבתה שרי, עתה דקלה אסיר, איך דמי שקיל כולי מחד גיסה דעתה דחבתה, מהגיסה ומהגיסה דעתה דקלה ואסיר. אדם שהוא חותך קוצץ ענפי מהדקל, אם הוא קוצץ את זה בשביל שהוא רוצה להביא את זה לבהמות, יש לנו פרות כיוצא בזה, אז הם אוכלים את העשבים של את העלים האלו שיש בראש הדקל, בענפים של הסכך, הם אוכלים אותם. אז אם הוא עשה את זה, משהו קוצץ ענפים שיתת להם לאכול, זה מותר. אבל אם הוא קצץ את ענפי הדקל האלה בשביל שהדקל יצמח טוב יותר, מלא הדבר הזה אסור. איך נדע? אם הוא רוצה בשביל הבהמות שלו, אז הוא חותך רק מצד אחד של הדקל, לא מעניין אותו, הוא רוצה רק להביא להם לאכול, שמה לו לעשות סיבוב, להביא ענפים מצד ימין, וענפים מצד שמאל, ממזרח ומערב, של מה? מביא ענפים מצד אחד, אין יש להם לאכול. אז זה מוכיח שעושה את זה בשביל בהמותה וזה מותר, אבל אם הוא קוצץ את הענפים האלו, גם מצד הזה, גם מצד השני, זה מוכיח שעושה את זה שהאילן יצמח טוב יותר, לכן צריך לקצוץ ענפים מכל הצדדים, פן כזה זה אסור. ואמר רבה, הנת מראה תוכלני, מגזירין הוא שרי, מייצין הוא אסיר. רבה אמר, כי אני מתלעי כבר מתיה האבה דמי ושרי. אומר רבה, אם יש תמרים כאלה תוכלני, כלומר, תמרים כאלה שהם לא מתבשלים טוב באילן, צריך להוריד את המילן, לעשות להם כל מיני חכמות, כדי שיבחילו, כלומר שיבשילו. אז דברים האלו, מגזירין הוא שרי, לחתוך אותם זה מותר. מה זה לחתוך אותם? יש פרשים, הכוונה היא לחתוך כל פרי לשתיים. יש אומרים פשיטה שמותר, מה החידוש בדבר הזה, למה שיהיה אסור, זה כמו כל אכילה. אז יש שמסבירים, הכוונה היא מגזירין, או הכוונה היא לקצוץ אותם מהעץ, זה מותר. אבל מייצין הוא אסור, לוחצים עליהם כדי שהלוחית שבהם תצא, כדי שלא יתקלקלו, אז זה אסור, זה דעת רבה. רבה פעם אמר, לא, כיוון שאם לא תעשה להם, לא תוציא להם את המיץ שלהם, זה יתליע. ממילא עכשיו כמו דבר העבד, אם אדם יש לו סחורה, ואם לא ימכור אותה עכשיו, יפסיד כל כספו, כל הכסף של הסחורה הזאת. אז פרקמתי העבד דמי, זה מותר. אז גם פה אצלנו, כיוון שאם לא תעשה את זה, זה יתליע, מלא זה מותר. אמר רבה, פרקמתי הכל שהוא אסור. אסור להסתחר בחול המועד אפילו בדבר קטן. צריך לדעת, ביום שישי, ערב שבת אחר חצות, אסור לאדם לעשות פרקמתיה. אסור אדם להסתחר, לפי דעות מסוימות הקופנים. אבל זה משהו קטן, לכל הדעות מותר. אבל פה אצלנו חלום עד אפילו דבר קטן, גם כן זה אסור. אמר בסיבה רבין, הוא דבר האבד, מותר פרקמטיה. אם אדם יודע שאם לא ימכור את זה, יפסיד את הכסף, יפסיד מהקרן. זה מותר. אומרת הגמרא, מעשה רבינה, היה לאותה עסקה, דאבה מזדבן בשיטה לפי, היה נמכר בחלום היו 6,000, אבל לא רוצה למכור אותה. שהיה זה בונה בתוכן, אמר לי, לא אמכור אותה, אני אמכור את זה אחר החלום המועד. וזה בני בתריסר אלפי, מהשמיים זיכו אותו, אחת סחורה שיח אחרי החג, בכפליים, 12,000. רבינה, ומסיך בבני אקרד שלוותה. הוא, היו לו בני המקום, כפר שלוותה, היו חייבים לו כסף, הגויים האלה שמה. אבל עכשיו הוא יודע שיוכל לגבות מהם חוב. עוד מעט, אם לא יבוא להם עכשיו חול המועד, ילכו. כנראה עכשיו עשו איזה סחורה וירוויחו כסף. אמר, צריך לרוץ, להביא מהם. אם לא ייקח את זה מהם עכשיו, לא יוכל לגבות. בא לפני רב אשי, אמר לו, מה הוא, האם אפשר ללכת עליהם עכשיו או לא? אמרנו, כיוון שעכשיו תמצא אותם, בהם אחרים לא תמצא אותם. עכשיו כמו פרקמתי הדבר העבד, וזה מותרתי מהרי, גם כן לגבי עבד עזרה, משהו הלכה דומה לזו. מה? כתוב הולכין ליריד של עקום, ולוכין בהמה עבדים ושפחות, בתים, שדות וחמים. כותב מעלה בערכאות שלהם, פני שוק ימציל מאדם. הרפי שאסור לאדם ללכת בזמן חגם של הגויים, בכל זאת, אם יש שמה, באותו היום זה יום השוק, יום יריד שלהם, אחר כך אתה לא תגבור עכשיו, תבוא בעוד שנה, מותר לקנות בהם בהמה וכו', והולך ומעלה בערכאות שלהם. יש מסבירים שהבעיה היא עצם הקנייה, ובעיה שאם לא תבוא יום השוק, אז לא יהיה יום אחר לקנות. יש מסבירים, לא, הקנייה מותרת. לא רק זה הייתה הבעיה, הבעיה הייתה שאם לא תבוא ותכתוב את זה עכשיו ביום השוק, ביום הזה של היום אדם, אבל אם לא תרוץ עכשיו ללכת ולכתוב את זה בערכאות, ללכת בבתי המשפט שלהם, על ידי כך, אז אחר כך כשתבוא אליו, יהיה איזה בעיה, אותו הגוי יתנער מכל האחריות שלו, לכן מותר לעשות זה. מה כל פעמים למדו מכאן? שאם זה דבר העבד, יתירו חכם. הוא דין גבי חלום עלים, דבר העבד, שאם לא תיקח את זה עכשיו, לא יהיו לך אחר כך אפשרות לקחת את זה, מילה מותר לך לגבות מהם את החוב. אוכל נהי לעולם, אמן ואמן.